שבוע עם יורם מוקדי.
בוקר טוב, עוד שבוע מאוד משמעותי לחתום אותו. גם השבוע אנחנו לא נעצום עיניים לגבי כל מה שקורה פה, אבל ננסה גם לראות דברים ולדבר על דברים אחרים. במהלך התוכנית ננסה להבין האם הרופאים בישראל לכם מוטטים על נטישת המדינה, מה הפוטנציאל, ובכלל כמה רופאים חסרים לנו עוד לפני הניתוח אלקטיבי שבחרנו לעשות למדינה שלנו. נשאל מה משמעות העברת סמכויות נוספות לבתי דין רבנים. ננסה להבין האם יש מחדלים בנמל אשדוד או שהכל נפלא שם. נבדוק דרכי התמודדות ושיפור הנפש דרך אומנות. נמלא מצברים עם חגיגת 100 שנים לאופרה הישראלית, מאז האופרה בכלל הגיעה לארץ ישראל. מופע בידור חדש של יוצאי הקומדי סטור. בוקר טוב לטכנאי השידור יוסי אפראימוב, במשמרתו האחרונה בתוכנית הזאת. על הפקה עידן בשאר ועידן ריבר, המוזיקה בריחת הלל אברמוביץ'. ונעבור לידיעות על העברת סמכויות בתחום המזונות לבתי דין רבנים, ובכלל המגמה להגדיל את הכוח שלהם בתחומים נוספים. בוקר טוב לתמי גרוס, מנהלת אסטרטגיה ופיתוח בארגון מבוי סתום, שמסייע לנשים מסורבות גט ועגונות.
בוקר טוב.
אז תמי, אולי בכל זאת כמה מילים על ארגון מבוי סתום, שאני חושב כשמו, בשם שלו מרמז הרבה על התחושה ועל המצב?
נכון. ארגון מבוי סתום זה ארגון בן 30, שבעצם מסייע לעגונות ומסורבות גט, גם בייצוג בבתי הדין הרבניים, גם בתמיכה וטיפול רגשי, אבל גם אנחנו נאבקות על התופעה באופן כללי. זאת אומרת, גם בהצעות חקיקה, גם בדיונים בכנסת, גם בשינוי ציבורי, בתודעה הציבורית, כדי להבין שעגינות וסרבנות גט זה תופעה שהיא חוצה מגזרים, וכל אישה יכולה למצוא את עצמה, דרך אגב, וגם גבר יכול למצוא את עצמו מסורבי גט, ואנחנו נגד סרבנות גט, כי כל מי שרוצה לצאת מנישואים, צריך שתהיה לו את הזכות לכך.
כן, שזה עדיין לא נתפס לגבי רובנו לפחות. יש מספרים, כלומר, עד כמה מקרב הציבור שמבקש להתגרש בבית דין רבני, בעצם, הרי תלוי בהסכמת בן הזוג השני למעשה,
זו שאלה מאוד מורכבת, השאלה של המספרים, כי כאשר שואלים את בתי הדין כמה מסורבות גט או מסורבי גט קיימים, הם נותנים מספרים מאוד קטנים ומסוימים. דרך אגב, היה דיון בכנסת שהשר לשעבר מתן כהנא ביקש מהם מספרים, והם נתנו מספרים קטנים וחזר ושלח אותם לבדוק שוב. הם אמרו בהתחלה 46 ואחר כך 250 ואחר כך 640. השאלה של המספרים היא שאלה מאיפה אתה סופר. זאת אומרת, האם לספור מישהו שיש לו רק פסק דין לחיוב גט, זאת אומרת שבית הדין החליט שהזוג הזה חייב להתגרש וחייב להינתן כאן גט, או האם אתה סופר גם נשים שלדוגמה כבר אמרו, התהליך הזה לא יכול להיגמר, אני מוותרת על הגט ונשארת נשואה, התיק שלה המשפטי בעצם נסגר, כי היא לא ממשיכה אותו, אבל היא עדיין מסורבת גט. או האם אתה סופר מישהי שהייתה צריכה לוותר על המזונות שלה על מנת לקבל את הגט? אנחנו סופרים אותה כמישהי שהיא מסורבת גט, בסוף הייתה צריכה לשלם עבור החירות שלה.
כן.
אבל בית הדין לא סופר את זה, כי התיק הזה הוא תיק שנסגר.
ובעצם,
שאלת המספרים היא שאלה חשובה, והיא משדרת איזושהי תפיסה מי זה בכלל מסורבת גט או מסורב גט.
ואנשים לא יודעים שבעצם גם אם מתחתנים בנישואים אזרחיים בקפריסין, אבל אחרי זה נרשמים כנישואים פה, אז בעצם הם צריכים להתגרש בבית דין רבני. אני צודק?
אתה צודק לגמרי. למעשה, על פי חוק, הגוף היחיד שיכול לדאוג לגירושים באוכלוסייה היהודית הוא בית הדין הרבני. זאת אומרת שגם כאלה שחושבים שהם מגנים על עצמם ומתחתנים בחו"ל, הם נרשמים פה כנישואים, התחנת יציאה היא אותה תחנת יציאה של בית הדין הרבני.
ולמותר לציין שבעצם מצבם של נשים הרבה יותר קשה ממצבם של גברים. אנחנו אומרים שבעצם גם גבר צריך לקבל גט, אבל מרבית העגונות הן עגונות, ויש פה מעט גברים שהם נתקלים בזה. זה משהו מובהק?
אני אגיד שהמצב של נשים הוא מצב הרבה יותר גרוע, כי קודם כל יש שאלת הילודה אצל נשים היא שאלה שהיא הרבה יותר מורכבת ומוגבלת בזמן מאשר גברים. וגם אצל גברים הרבה פעמים שמסורבי גט, בתי הדין יכולים למצוא עבורם איזשהו פתרון הלכתי שנקרא הסכמי הרבנים, שבו 100 רבנים חותמים שלאיש הזה מותר לשאת אישה שנייה. יש כמה אנשים במדינת ישראל שנשואים לשתי נשים, בגלל שהאישה הראשונה מסרבת לתת את הגט או לקבל את הגט, ובעצם בתי דין הרבנים מצא את הפתרון ההלכתי. אני שמחה עבור האנשים שיש להם פתרון הלכתי, אבל לנשים לעולם לא יימצא פתרון הלכתי. נשים בעצם כלואות במצב שבו הן לא יכולות להתחתן שוב, הן לא יכולות להביא ילדים כי אז הן יחשבו לממזרים, והן למעשה תקועות בניסויים האלה.
יש מגמה של אנשים לא להתחתן בעצם דרך הרבנות, או לא להתחתן בכלל, והרבה אנשים חילונים כמוני דווקא היו מעדיפים שכולנו נתחתן עם אותו מכנה משותף, כלומר כולנו נתחתן עם חתונה ברבנות, כי מי יודע עם מי הילדים שלנו ירצו להתחתן, ויש פה איזה משהו שהוא, בוא נלך על מכנה המשותף המחמיר. אתם מזהות תופעה הולכת וגדלה של נשים בעיקר, שלא רוצות להתחתן בכלל בגלל זה?
בהחלט, כולל נשים דתיות וחרדיות, לא רק חילוניות, שאומרות, אני לא רוצה להיכנס למשהו שאני יודעת מהי תחנת הכניסה שלי, אבל אני לא יודעת מהי תחנת היציאה. והרבה נשים, יש המון המון פרויקטים, אני בטוחה שגם אתה שמעת על חלק של נישואים שהם כהלכה, שהם נישואים לכל דבר ועניין הזה הלכה יהודית, אבל לא נרשמים כנישואים
כן.
בבתי הדין הרבניים. וככה, וחותמים כמובן על כל מיני הסכמים שהם קיימים היום, וגם אנחנו מסייעים בחתימה עליהם, הסכמי קדם נישואים ותנאי בקידושים, וכל מיני פתרונות כאלה שהם מצמצמים את הסיכון להיות אחר כך במצב הזה של סרבנות גט. או של הגינות דרך אגב, לפעמים זה קורה לא בגלל איזה רוע או שנאה, יש מצב של הגונות, של נשים שפתאום הגבר קיבל מפרצת במוח, שוכב 15 שנה בבית חולים שיקומי, והאישה נשארת נשואה לו ואין לה דרך יציאה. זאת אומרת, זה לפעמים קורה פשוט כי יש דברים רעים שקורים בלי כוונה רעה בכלל. האיש היה איש טוב, לא תכנן להשאיר את אשתו במצב הזה, אבל קרה המקרה הרפואי. והיא נשארה למעשה נשואה בלי יכולת לצאת מהנישואים האלה 15 שנה. זה המון.
אני מסתכל, בעולם דיני עבודה למשל, אסור לכפות על עובד לעבוד במקום עבודה. בסדר? עובד שלא רוצה לעבוד באיזשהו מקום, לא משנה איזה חוזה הוא חתם, מיד יכול לקום וללכת, ודווקא במוסד הזה שקוראים לו נישואין, תלויים פה במה שנקרא הסכמת הצד השני, ואחרי זה הליך של בעצם התרת הפלונטר במקום שבעצם אדם קם והולך. אני רוצה לעבור לנושא, בעצם הצעת חוק ממשלתית, שאמורה להעניק לבתי דין רבנים סמכות לדון בנושא מזונות, זה נושא שבגץ בעבר בעצם פסק שבתי דין רבנים לא יכולים לפסוק במזונות, ובעצם אישה לשואל, בסדר, יש תביעה במילא שנדונה בבית דין רבני לעניין הגט והגירושין, אז למה לא לקרוך כבר את נושא המזונות?
קודם כל, השאלה היא שאלה טובה, כי גם היום יש תיקי מזונות שנידונים בבתי הדין הרבניים, אבל התיקים האלה הם רק בהסכמת שני הצדדים. זאת אומרת, מה שבגץ פסק זה שאפשר, בית הדין הרבני יכול לדון בענייני מזונות רק אם שני בני הזוג מסכימים לכך. Mm-hmm. כי הם רוצים שזה יהיה שם בצורה מסוימת עם דיני התורה. מה שהצעת החוק הזאת משנה זה שבעצם יהיה אפשר לדון בבית הדין הרבני גם אם רק צד אחד בחר בזה.
כן. Okay.
ואני רוצה להזכיר שיש בעיה עם המערכת הזאת של מערכת בתי הדין הרבניים, שמערכת מלכתחילה לא שוויונית. זאת אומרת, גבר ואישה ניגשים לדיון בנושא הנישואים שלהם שקשורים לגבר ואישה, ועומדים שם שלושה גברים, בעיקר חרדים, המזכיר הוא גבר, הכתבן הוא גבר, זאת אומרת, זו מערכת שהיא מאוד מאוד גברית, מאוד פטריארכלית, מאוד לא שוויונית. אין היום כמובן דייניות, ואין מה לדבר, אבל גם אין נציגות ציבור שיושבות בבתי הדין הרבניים, שזה דרך אגב אחד השינויים שאנחנו רוצות לקדם, ויש הצעת חוק בעניין. אז זאת אומרת שזו מערכת לא שוויונית, וגבר ואישה צריכים לדון שם בצורה שהיא אמורה להיות לכאורה מבינה, מכילה את שני הצדדים ללא משוא פנים. אבל אנחנו יודעים בפועל שזה לא ככה.
למרות שבעצם בשנים האחרונות בתי דין ענייני משפחה, שהם דנים במזונות, יותר ויותר נוטים כבר להסתכל על האישה כשווה לגבר. אני אומר את זה, הפעם זה לרעת הפסיקת מזונות ילדים לטובת האישה. כי בעצם, נכון. אז יכול להיות אם מסתכלים על הפסיקה של בתי דין רבנים בנושא מזונות שהייתה הסכמה, רואים איזה מגמה ברורה לטובת גברים, או שקשה לנתח את זה?
יכול להיות שבנושא מזונות הפסיקה היא יותר טובה לנשים בבית הדין הרבני מאשר בבית המשפט לענייני משפחה, אבל, וזה אבל גדול, כל חוויה של עידון שם היא חוויה קשה לפעמים מאוד לנשים שצריכות לשפוך את כל מה שקורה להם במהלך הנישואים מול שלושה גברים, לא אף אישה נוספת בחדר, לפעמים דברים אינטימיים וקשים. וגם אנחנו מוצאות שהכריכה הזאת של הגירושים במזונות היא מגדילה בעצם קלף לסחטנות, ואנחנו רואים את זה. הנה, שבוע שעבר התאגנו אישה שהגבר אומר אני מוכן לתת לך גט אם תוותרי על המזונות, ובית הדין חושב שזה תנאי סביר ואומר בסדר תוותרי לו על המזונות כי החירות שלך יותר חשובה ולנו חשוב שתהיה לך את החירות שלך. כל הסחר מחר הזה מתאפשר בגלל שהמזונות והגירושים נידונים באותו החדר. זה אחד. ושתיים, משהו שבית המשפט לא היה בכלל עובר את הסף הדלת להגיד שהמזונות האלה שהם בכלל מיועדים לילדים, הם לא של האמא לוותר או לא לוותר עליהם.
נכון.
הם אמורים להיות האוכל של הילדים, הם לא אמורים להיות עבור האישה. אז אישה לא יכולה לוותר עליהם, אבל בבית דין רבני זה משהו שהוא לא מדובר. זאת אומרת, השיח השוויוני יכול להיות שהוא בשורה התחתונה של כמות המזונות יכול לפגוע באנשים בבית המשפט לענייני משפחה, אבל כל הדרך, כל התהליך, ובסופו של דבר גם להיכנה לסחטנות קורה בבית הדין הרבני.
זה גם עניין של תחושה של, כשעוברים תהליך ובסוף יש פסק דין, אז זה גם עניין של תחושה של הדרך. תמי גרוס, מנהלת אסטרטגיה ופיתוח בארגון מבוי סתום, תודה רבה רבה על הדברים ועל התובנות.
תודה רבה לכם
ושיהיה יום טוב. כן, יש גם עניינים אחרים שצריך לדבר עליהם. מצב הנמלים שלנו, עסקנו בזה בתוכנית, בנמל אשדוד למשל טוענים שהכל מצוין, אבל יש הרבה שטוענים אחרת. בוקר טוב לדוקטור יורם זבה, נשיא לשכת הספנות, מה שלומך?
תודה רבה, בוקר טוב.
כמה מילים, ממש בקצרה, לשכת הספנות?
לשכת הספנות זה עמותה שחברים בה כמעט כל הסוכנים וחברות הספנות בישראל.
זה תיאור מדויק ותמציתי, ואתם בעצם פוגשים את כל הדברים הטובים והרעים שכרוכים בנמלי הים, כי בסוף אתם בעצם מייצגים לקוחות, אוניות, חברות ספנות, נכון?
נכון מאוד.
אז מה המצב האמיתי בנמל אשדוד?
תראה, יותר בעייתי מאשר ההפך. זו תקופה קשה לכולם, כי גם הכלכלה נמצאת באיומים, וגם הנמלים החדשים מתחילים להתהוות, הנמל המפרץ ונמל הדרום, ויש שינויים מהותיים גם בהנהלות הנמלים, כך שהתקופה היא מראש כבר עם בעיות ניהוליות וכן הלאה. נמל אשדוד הוא נמל מרכזי בישראל. הוא נמל קיים, הוא נמל שנוסד בשנת 65, והוא חייב לתת שירות מצוין. הרבה אנשים תלויים בו, הכלכלה תלויה בו, ויכולים לבנות 20 נמלים חדשים, אבל אסור בשום אופן שהם יחליפו את הנמלים הקיימים באשדוד ובחיפה. אז זה המוטיבציה. זאת אומרת, אתה יכול לקרוא לזה מוטיבציה חיובית, וכן הלאה וכן הלאה. אבל אנחנו מצביעים על כל מיני דברים שלדעתנו לא טובים בנמל אשדוד. למשל, משהו מרכזי כמו חוסר בכוח אדם, וזה לא סתם חוסר, זה חוסר רציני מאוד. לאחרונה אפילו דובר על כוונה לגייס 70 עובדים זמניים. בסוגריים אני יכול להגיד לך שאני תומך בוועד של אשדוד שחושב שהם צריכים להיות עובדים קבועים ולא זמניים. צריך לעשות חשבון, והחשבון מראה בבירור שהם חסר להם כוח אדם לתקופה ארוכה מאוד. ויש גם עוד כמה בעיות ניהוליות שם, אבל אנחנו מקבלים תגובות, כמו שאתה אמרת בהתחלה, אני חושב, אם אני שמעתי טוב, שלא מסכימים איתנו.
שאומרים שהכל נפלא, אולי נעשה את הדוקטור
זה בעת? זהו, אז אם למשל, אני אתן לך דוגמה, אנחנו מצטטים, אני מלמד באוניברסיטה, אני תמיד, תמיד מצטט מקורות, כמו למשל הבנק העולמי, כמו למשל רשות הספנות והנמלים, כמו למשל חברת המחקר של הכנסת, כמו למשל את הכלכלנית הראשית, ואני מביא מספרים, כל מספר שאני מביא, אני מקבל תגובה שזה לא נכון, ויש מספר אחר. כמובן שזה מאוד מכעיס, כי זה במילים מכובסות, עושה אותי לא לדובר אמת, אבל למזלי הטוב, לפחות בנקודה הזאת, יש לי תמיכה מלאה מהלקוחות, מהקולגות, שיודעים את האמת.
אולי נסף רנה, מצב התעבורה של מכולות הוא יחסית טוב לעומת מוצרים כמו מלט וברזל, אני מבין נכון?
בוא נתחיל מזה שזה מצב שונה לחלוטין,
אוקיי.
אבל בשניהם יש בעיות. במכולות, גם בגלל זה שחסר כוח אדם וגם עוד דברים כאלה, לא נותנים את השירות המלא, אין אונייה של מכולות שמקבלת את השירות שהיא רוצה המלא בנמל אשדוד. זה יוצר מצב שלא טוענים למשל הרבה מאוד מכולות ריקות שחייבים לטעון אותם בשביל הפעם הבאה להביא מכולות מלאות. וכל המכולות הריקות האלה נשארות בנמל, האונייה מפליגה, זה עולה הון עתק, צריכים להביא אונייה מיוחדת בשביל להוציא אותם, והם משלמים, תבינו תקילין, יחסון בנמל בגלל זה שהשאירו אותה מאחרונית. אז זה דוגמה עם הקולות. אז אני לא הייתי אומר שמקולות נמצאים במצב יותר טוב.
Okay.
הם נמצאים במצב יותר טוב רק בדבר אחד, שיש להם קדימות בכניסה לנמל.
אוקיי, okay. וזמן פריקה, זה, כי אני קראתי נתונים, אבל אני מקווה שהם נתונים בוססים, שיש אוניות שמחכות שבועות לפריקה בתחת
נכון,
במוצרים.
עכשיו אתה מדבר, נכון מאוד, עכשיו אתה מדבר על מטען כללי, כמו מלט, ברזל, עצים,
okay.
לינקר, כל המטענים הכלליים, אתה צודק 100%, וכאן יש את הבעיה השנייה שלהם על אשדוד, אולי גם זה בגלל חוסר כוח אדם, אבל כמעט מדיניות, שהם מקציבים צוות אחד בלבד מול אונייה, מול משמרת. זאת אומרת, שאם באה אונייה, כמו פנמקס, מה שאנחנו קוראים, עם 5 מחסנים, אז עובדים רק על מחסן אחד. אז אם בטורקיה עובדים על 2-3 צוותות על אונייה, בבת אחת, אז מסיימים אותה ב3-4 ימים. פה זה יכול לקחת חודש עד שמסיימים אונייה. עכשיו, זה דבר מאוד יקר. הדבר החשוב ביותר, העקרוני ביותר בספנות, זה זמן אונייה. וכל דבר כזה עולה הון עתק. גם היום, כאשר מחירי החכירה ירדו, עדיין עוד מדובר על סכומים מאוד רציניים שמישהו צריך לשלם אותם. כן. הסוכן לא יכול לשלם אותם.
זה בסוף היבואן, מתגלגל היבואן, או אגב, נזכיר, יש גם יצואנים, אז חברה כמו חיל בשמה החדש, אני חושב, אדמה.
לא, זה אתה מדבר עם מכתשים.
מכתשים, סליחה, נכון, נכון. אז יש למשל את חיל, שמייצאת המון.
כמעט 100% של הייצוא של חיל, זה ייצוא.
כן, ובעצם...
זה לא יאמן.
וגם הם סובלים מהבעיה הזאת בנמלים? כלומר, זו אותה בעיה כמו הפריקה, גם הטעינה?
תראה, אני חושב שכן, אבל אני זהיר פה, אמרתי לך, אני, המקורות שלי הם אך ורק מקורות שהם סוליד, שהם מוצקים. תשאל אותם, אני בטוח שהם ישמחו, אבל...
דוקטור זבר,
התשובה היא כן.
בעצם, מי אחראי פה? יש חברה ממשלתית שקוראים לה חברת נמלי ישראל, שאמורה לפחות להיות זאת שמוציאה לפועל את
המחקר. המהפך בנמלים היה ב-2005. הצמידו להם דירקטוריונים. מאז, מי שאחראי לדברים האלה, הם הדירקטוריונים. לכל חברת נמל, באשדוד ובחיפה, או תאגיד נמלי, אם תרצה, יש להם דירקטוריון, והוא זה שקובע את המדיניות, את התקציב, את ההקצאה של הצוותים, וכן הלאה. נכון שכל חברה כזאת וכל תאגיד כזה עובד וחייב לעבוד לפי כתב הסמכה רשמי שהממשלה נותנת לו, ואני יכול להצביע, אבל לא כרגע, זה פחות זמן, יש לנו פחות זמן, על כמה דברים למשל שלא מקיימים בכתב ההסמכה, ולדעתי הממשלה צריכה להיכנס לסוגיה הזאת.
אני זוכר בעבר הכלכלנית הראשית של האוצר דיברה על זה שהעומס או העיכובים בנמלים פוגעים גם אפילו ברמת האינפלציה במשהו כמו 0.1%, ואני זוכר 39-40 מיליון שקלים ביממה נזק. אלה מספרים שאפשר להסביר אותם לציבור, לא. למקבלי החלטות?
תראה, קודם כל אתה מצטט נכון. אתה לפחות קורא את הנאות כמו שהם. זה נייר ממרץ השנה, והוא מציין שם באמת דברים על האחוז של ה... תראה, כל העניין הזה של יוקר המחיה הוא טיפה יותר סבוך. באופן ישיר, היבואנים או חברות הספנות נוגעות באופן ישיר בעלויות הגדולות האלה שאתה הזכרת קודם. עלויות אסטרונומיות. אבל איך מגלגלים את זה לציבור, או איך מגלגלים את זה לקליינט הסופי, לצרכנים, קטונתי, אני אין לי על זה.
אגב,
היא נגעה בזה, אבל רק בסכומי מקרו.
אם הייתי מדבר עם שירה גרינברג, הייתי שואל לרגע, זה אינפלציה, אבל אני חושב שתשומות בנייה לא בכך נכנסות למדד הזה, ובטח לא מחירי דירות, כי בסוף מלט וברזל, אם הם יקרים יותר, אז אנחנו נראה את זה במחירי דירות שלא נכנסים בדיוק למדד המחירים הכללי לצרכן, אבל זו סוגיה נפרדת.
נכון מאוד.
משרד התחבורה הוא רגולטור השני, אני מניח שהוא כרגע עסוק בדברים אחרים לצערנו, אבל בסך הכל זה אחריותו, נכון?
נכון.
ורשות החברות הממשלתיות...
הוא זה יש... גם שמוציא את כתבי ההסמכה לנמלים, או לחברות שמנהלות את הנמלים.
ויש נמלים חדשים, כלומר יש בעצם כבר פרמטרים, נמלים קיימים אחרים ופרמטרים אחרים, אז בעצם אפשר די בקלות להראות יעילות של נמל אחד לעומת נמל שני, יש מה שנקרא בנצ'מרק.
כן, נכון. לא לגמרי עוד, כי שני הנמלים החדשים, אחד יותר נמל המפרץ בצפון, והשני פחות נמל הדרום באשדוד, שניהם עדיין עוד לא השלימו לחלוטין את ה... כוח הפוטנציאלי האמיתי שלהם. אני מעריך שזה, טוב, זה תמיד לוקח זמן. אלה הם פעילויות שממש צריך הרבה ניסיון להפעיל אותם. אני מעריך שהם ישלימו את זה עד ספטמבר או משהו כזה, ואז כמובן הנמלים הקיימים יצטרכו מאוד מאוד במדויק להתחרות ולעמוד בתחרות של שירות ש... אמור, לפחות מבחינתי, להביא לידי ימי אונייה, פחות ימי אונייה בנמלים, שזה ההישג הכי חשוב שכרגע עומד בפנינו.
כן. זה באמת נתונים מעניינים לראות. אגב, חברות ספנות לא זועקות גם כן, או שמבחינתם בסדר נגדיל את החשבון?
תראה, הם זועקות ומתלוננות, והתגובות הן לא... כפי שהייתי רוצה, בוא נגיד ככה.
אתה עדין, ויש לנו עוד בעיה, שגם יש לנו נמלים אחרים, אז בסוף אם מישהו מעדיף לפרוק בנמל חיפה, אז בעצם המסעית הזאת צריכה לנסוע דרומה.
כן, תראה, כך לדוגמה למשל את נמל המספנות.
כן.
סך הכל אורך הרציפים של נמל המספנות זה 800-900 מטר. סך הרציפים, אורך הרציפים, זה מדד מאוד מפורסם. סך הכל אורך הרציפים בחיפה או באשדוד, בכל אחד מהם, זה כמעט 5 מיליון, כמעט 5 מיליון קילומטרים.
כן.
והמספנות מייבאות 55% מסך הכל יבואה מתכת לישראל. מדהים.
כן, טוב, אתגר גדול, צריך לצעוק אותו ולזעוק אותו, כי בסוף כולנו משלמים על זה. אני מניח שאפילו מי שבונה בניין והמלט והברזל לא מגיעים אליו כמו שצריך, או רק מתייקר לו. צריך לזעוק את זה גם כן, הכל קשור לכל. דוקטור יורם זבה, נשיא לשכת הספנות, תודה רבה על השיחה.
תודה רבה לך.
כמה הודעות ואנחנו חוזרים.
חותמים שבוע, מיד חוזרים. חותמים שבוע, עם יורם מוקדי.
טוב, דבר אחד ברור, השבועות האחרונים לא מטיבים עם מצבנו הנפשי. ואם אתם זוכרים את אחת התוכניות האחרונות שלנו, גם עסקנו בקשר המובהק בין הנפש שלנו לבריאות הפיזית שלנו. גם הקשר הזה כבר הוכח, אבל הרבה אפשר לעשות לנפש דרך האומנות. בוקר טוב לדוקטור אופירה הוניג.
בוקר טוב.
מיהת, האגודה לטיפול באמנויות. אז יחד איתך ננסה להסביר מה זה אומר טיפול בנפש באמצעות אומנות. כן.
כן, תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב.
כן, המקצוע של הטיפול באמצעות אומנות הוא בעצם חלק ממקצועות בריאות הנפש. מפסיכיאטריה, פסיכולוגיה קלינית, עובדים סוציאליים קליניים ובעצם וטיפול באומנות. אני חושבת שאפשר להגיד שאם טיפול ורבלי נותן אפשרות לחשוב עוד פעם ולהיות עוד פעם במקום שבו אתה חושב את עצמך מול מישהו שאכפת לו ממך, מסתכל עליך ומאפשר לך מרחב של חקירה אישית, אז בעצם ברגע שאתה מכניס את האומנות למרחב הזה, אתה מרחיב את המרחב, אתה יכול, האומנות היא עוקפת מודעות, היא מספקת מקום בטוח לחקירה של העצמי.
אוקיי. באומנות אני מניח שיש כל מיני סוגי אומנות, כי אני יודע שאתם אגודה שכבר קיימת 50 ומשהו שנה, זה בהחלט ותיקים בתחום. זה בכל מיני תחומים, כלומר זה יכול להיות באומנות חזותית, וזה יכול להיות גם במוזיקה.
ועוד, כן. יהת הוא האגודה הישראלית לטיפול באמצעות אומנויות, וזה כולל שבע מודליטי, זה טיפול במוזיקה, טיפול באמצעות אומנות חזותית, תנועה, פסיכודרמה, דרמה וביבליותרפיה, שזה כל אחד בעצם תחום אומנות אחר שהמטפלים צריכים להיות מומחים בו, והוא מותאם גם לאנשים וגם בעצם מהווה איזשהו מרחב תנועה פנימה והחוצה שמאפשר לנו להרחיב את ההתבוננות על עצמנו, ולפעמים גם לא דווקא בצורה שמילולית עם פרשנויות חודרניות, אלא בעצם איזושהי הרחבה פנימית של הנפש, ואני חושבת שבתקופה הזאת זה אפילו עוד יותר חשוב.
כן, אז אנשים פונים אליכם ואתם מתעלים אותם לאיזשהו תהליך, מסלול? איך זה עובד?
תראה, קודם כל חשוב מאוד להדגיש, אני רוצה רגע להדגיש לפני זה שה... השפה של הטיפול באמצעות אומנות היא שפה פסיכואנליטית מאוד עמוקה, שלוקח זמן ללמוד אותה. שזה לא חוג, זה לא סדנת יצירה, זה לא, אוקיי, בא, אני אוהב את זה, או אני מומחה בזה, אז בא לי לעשות את זה. אלא באמת איזשהו יכולת לקחת את האומנות ולחבר אותה למונחים הפסיכולוגיים באופן כללי, ואז לאפשר לבן אדם לחקור את עצמו דרך הדברים האלה. בהחלט, אם אנחנו רואים מישהו שזקוק ליותר ביטוי וחקירה תנועתית, אז אנחנו נפנה אותו למטפל בתנועה. אם אנחנו מרגישים שמישהו יש לו איזשהו צורך יותר לבטא את עצמו על ידי נגינה או על ידי ביטוי מוזיקלי או במילים יותר בכתיבה, בכל מקרה כל המרחבים האלה הם מרחבים של יצירה. אני יכולה רגע להרחיב על טיפול באומנות פלסטית, וזה מדבר על כל האומנויות, זה כאילו משליך גם על כל שאר האומנויות, שבעצם החלק המשמעותי הוא ההתעסקות עם החומרים. כלומר, לא היצירה דווקא, לא מה נוצר, אלא עצם זה שאתה עובד עם חומרים, חומרי אומנות. אם אתה תחשוב רגע במוזיקה, אם אתה מתופף מהחוויה שלך, לעומת אם אתה נושף למשהו, או מקליט, אוקיי? ולעומת זה בטיפול באומנות חזותית, אם אתה נוגע בחמר, או נוגע בברזל, או מצייר על נייר שיוף, או מקמת נייר, או מטביע את היד שלך בחמר, או בגבס, או באג'נייט, כלומר בעצם כל חומר נוגע בחלקים אחרים בנפש. החומרים מהדהדים חומרי נפש, ולכן הם מאפשרים בעצם, ברגע שאתה נוגע בחומרים מסוימים או באומנות מסוימת, אתה מהדהד חלקי נפש פנימיים שלך, אם אתה מדבר עליהם או לא מדבר עליהם. וזה באמת, בכל התחומי האומנויות, פחות חשוב התוצרים. לא צריך להיות יצירתי מהבחינה של אומן, אלא צריך חופש לגעת ולעשות בחומר.
ואם אני אלך לפסיכותרפיה אצל מומחה, אז אני ארצה לראות אצלו הרי את התעודה על הקיר, אם זה פסיכולוג, אם זה פסיכיאטר, ולעומת זאת פה, כל מורה לאומנות.
גם תעודה, לא. אז תראה, תודה רבה, קודם כל ממש תודה על השאלה הזאת, כי היא מאוד קריטית, מאוד חשובה. מטפלים באומנויות, לומדים, אני חושבת, 8 שנים, משהו כזה, כי אנחנו צריכים, קודם כל תואר ראשון, אנחנו צריכים ללמוד לימודי פסיכולוגיה, אנחנו צריכים להיות מומחים של לפחות 600 שעות, לפחות 500 שעות בתחום האומנות שלנו. עכשיו זה לפחות, אנחנו כולנו חייבים להמשיך להתעסק באומנות שלנו ולדעת אותה מכל הצדדים שלה, אז זה עוד תקופה, וחוץ מזה אי אפשר להיות מטפל באומנות בלי תואר שני. תואר שני ממוסד מוכר, וזה לוקח את התואר שני פלוס 1560 שעות של הכשרה מעשית בשטח.
ואתם בעצם, אתם בעצם מוודאים שאנשים מוסמכים מקבלים את ה... ויש רשות שמפקחת, אוכפת, או שזה יותר תלוי בתו הזה שאתם נותנים ביעת?
תראה, קודם כל, יעת הוא ארגון של הטיפול באמנות, ואחד הדברים המדהימים בארגון הזה, הוא שהארגון הזה כבר מ-1990 הכיל על עצמו את כל האתיקה המקצועית של תחום טיפול נפשי, הכיל על עצמו את כל החוקים, ובעצם הארגון יהת הוא לא, כמובן לא למטרות רווח, אלא למטרות מקצועיות בלבד, ואנחנו דואגים שזה כמו סטנדרט מקצועי למעשה. כל מי שקיבל חברות ביהת, הוא עומד בקריטריונים לגעת בנפש שלנו, של הילדים שלנו, של החברים שלנו. מי שלא חבר ביהת צריך לבדוק את התעודות שלו ולראות למה הוא בחר לא להיות חבר ביהת, אבל בעצם מי שחבר ביהת זה ברור שהתעודות שלו מוכרות, שהוא למד במוסד מוכר והוא יכול לעבוד בתחום. גם משרד הבריאות יש לו את כל הקריטריונים שלנו והוא נותן גם כן, וגם משרד החינוך לא מקבלים אנשים שאין להם את התעודות שיעת מכיר בהם.
אז אם אני הבנתי נכון, גם אנשים ששומעים אותנו עכשיו ורוצים סיוע וטיפול במסלול הזה, הם פונים אליכם, או שיש להם, יש להם דרכים אחרות למצוא את הפסיכותרפיה?
הם יכולים, אתה יודע, בדרך כלל אם אתה רוצה מטפל, אז נכון לדעתי, נכון לפנות למכר או מישהו, כולנו מכירים כל מיני אנשים, ולשאול אותו אם הוא מכיר אנשים, כי כדאי לדעת למי אתה פונה. והדרך השנייה היא להתקשר עם האיגודים המקצועיים. אז אם הוא נכנס לאינטרנט לאיגוד המקצועי של יעת, יש לו רשימת מטפלים, הוא יכול לבדוק.
אוקיי. אז זה ענית לי השאלה הזאת, ושנינו נסכים שבמדינה שלנו בתקופה הזאת, ייתכן, אני אומר בלשון המעטה, שאנחנו צריכים טיפה טיפול פסיכותרפי, לא משנה באיזה צד אנחנו ומה אנחנו.
כן.
אבל אני מניח שזה גם נחלת העולם. העולם גם משתגע, אני חושב שהרשתות תורמות לזה הרבה מאוד.
נכון.
אז זה משהו שקיים גם מחוץ לישראל בהיקף כזה?
כן. תראה, ישראל היא מאוד מובילה בתחום. אבל המקצוע הוא נולד בין אנגליה לניו יורק. בסדר, בשנות ה-30, 40, 50, זה של המאה הקודמת כבר, ויש שם תיאורטיקנים מאוד, שאנחנו גדלנו עליהם בעצם, שהם עשו את החיבורים התיאורטיים לאומנות, ומאז המקצוע בעצם אף קדימה. כיום בארץ יש מחקר מעמיק, יש מרצים באקדמיה של הטיפול באומנות, יש 8 מוסדות אקדמיים שהם מלמדים תואר שני טיפול באומנות בארץ, והם באמת ברמה מאוד גבוהה בכל קנה מידה בעולם. אני נמצאת למשל כחלק מהאיגוד של תוכניות הכשרת מטפלים באומנות באירופה, וגם שם אנחנו, ישראל היא מובילה. היא ממש נחשבת מובילה, גם תיאורטית, גם מעשית, במיוחד עם טראומה, דרך אגב, ופוסט טראומה, אנחנו יודעים לעבוד. אנחנו תמיד מאוד חברתיים, אנחנו יודעים לעבוד חברתית, אנחנו יודעים להגיש עזרה ראשונה נפשית בשטח, כן.
היי, אז מאוד מאוד חשוב, הנה עוד ענף יצוא חדש שהמציאות שלנו יוצרת, אני אומר את זה קצת בציניות, אבל שפו על הדבר הזה, אני חושב שזה להרבה מאוד אנשים שמקשיבים לזה, זה יכול לעזור במקביל או במקום טיפולים אחרים. דוקטור אופירה עוניג, יעת, האגודה לטיפול באומנויות, תודה רבה לשיחה ולתובנות.
אוקיי, תודה רבה.
קצת לנפש שלנו אין כמו נוסטלגיה, ולפעמים לחזור עם נוסטלגיה, הנה שיר שהשמענו אותו כששוחקנו עם רובי דואניס מהקומדי סטור, אחרי השיר תבינו למה אנחנו משמיעים את השיר הזה עוד פעם. שם חם ויפת, הקומדי סטור. כן, אין כמו נוסטלגיה, זה השיר של הקומדי סטור, המילים של גיל ססובר ורובי דואניס, והלחן של גיל ססובר וטל ירדני ורובי דואניס, ו... נוסטלגיה זה משהו שמתחבר, ואלה מכם שבחרו להיוולד אחרי שנות ה-90, אז הקומדי סטור הייתה תוכנית מובילה בימים יותר פשוטים, מדינה של שני ערוצים, ערוץ ציבורי וערוץ 2, עם כבלים. תוכנית שקראו לה קומדי סטור שודרה, נדמה לי זו הייתה הימים של תלעד, ואז כשהיא שודרה, כולם ראו אותה, חלפו רק 30 שנה פלוס מינוס, ועדיין אנחנו מתגעגעים, וראינו את פרץ הנוסטלגיה הזה גם בייחוד אחרון שהיה של כוכבי ערוץ הילדים פתאום, תחת כדור פורח ו-30 שנה לכדור פורח. והשיר הזה, יפת הוא גיל ססובר בשיר, הסטנדאפיסט והשחקן. בוקר טוב גיל ססובר.
בוקר טוב, שלום יורם, מה שלומך?
נהדר, נהדר, כיף לדבר איתך וכיף, אתה יודע, יש איזה פרץ נוסטלגיה, נכון? אתה מרגיש את זה?
כן, תודה, זה קודם כל זה הדדי, ובהחלט, בהחלט. זו אחת הסיבות האלה שמת עשיתי את המופע הזה, שהוא אגב גם מאחד את ככה ערוץ ילדים, גם קומדי, לתקופה כזו שאני חושב שגם היה בה פחות ימין ושמאל, יותר לפלף או פטיש. אתה יודע, יותר... אני חושב שמה שקורה במופע הזה באמת, זה שיש איזו שמחה, מחאה של שמחה אני קורא לזה, כי באמת אנשים באים לשמוח, רוקדים, שערים שמחים נזכרים באז, קצת מדברים גם על היום, לאן הגענו, ובעיקר שרים ושמחים, זה מין תופעה כזו שהפידבק עליה הוא של אושר, פשוט בסוף זה מה שאנשים אומרים לי, איזה כיף, כמה התגעגענו, כמה זה יכול להיות שזה גם אחרי הקורונה וגם כל המחאות וכל העניינים מסביב, גרמו לאנשים באמת לרצות להגיע לאיזושהי תמימות למשהו מפעם, וכשהם מצטרפים גם החברים כמו רובי דואניס ואסף אשטר וטל מוסרי, ידידים מערוץ הילדים, אז כולנו ביחד חוגגים על הבמה. כן.
אגב, אני אזכיר לאלה מאיתנו שכן היו בהכרה בשנות ה-90, גם כן, הקומדי סטור שודרה בימים פה שגם הלכו מכות ברחובות כמעט, הסכמי אוסלו והפיגועים שהיו, והייתם בתקופה גם כן לא זה, אבל אתה יודע, שעה 9... דעתי זה 9 בערב, אחרי החדשות.
כן, נכון. בום. גם 8:30 אחרי זה 9, נכון. אני בעצמי כבר לא בדיוק זוכר את השעות. אנחנו היינו מצלמים מהלך השבוע בכל מיני מקומות בארץ, ותמיד הייתה שמחה גדולה לראות אותנו, וכי נתקלים, פשוט צילמנו גם ברחוב, ואנחנו צמחנו מהעם, מה שנקרא, ובאמת התחושה, זה יכול להיות שבאמת היו עוד כל מיני עניינים על הפרק, אבל התוכנית עצמה מעולם לא נקטנו איזה עמדה או... פשוט דיברנו לעם, לא היו ניבולי פה גם, לא יודע, באמת הכי רחוק שהגענו זה לפלף או פטיש, וכן, הייתה תקופה קצת שונה.
כן, גם, אתה יודע, במקביל, אתה יודע, ערוץ ילדים, שהיה ערוץ הילדים היחיד, וכל הילדים, אז אתה הופעת הרבה בערוץ הילדים גם כן, מה שנקרא, גם היה לכם רייטינג מטורף לגמרי, היום העסק קצת יותר מפורר.
נכון, אתה יודע מה, זה באמת... אומרים שבתקופה הזאת, אתה יודע, כבר חזו את רבותינו, ודיברו על התקופה הזאת שהחוצפה יסגה, ושיהיה יוקר, היוקר יאמיר, ובין היתר אומרים, האמת תהיה נעדרת. אחד הפירושים לזה, מה זה אמת נעדרת? שתהיה עדרים עדרים. כל אחד מחזיק חתיכה מהאמת. אם פעם היה לנו רק אמת או ליכוד, או אני יודע, היום יש עוד כל מיני תתי נושאים וערוצים גם השתנו, כמו שאתה אומר, אנחנו היה לנו 50% רייטינג, כמעט חצי עם, מי שלא ראה היה במקרה מצונן.
כן.
משהו, אבל היום כל אחד משדר מהבית ועושה לו איזה סטורי או פודקאסט, הכל קצת התפצל, ואני חושב שזה גם גורם לנו להתגעגע קצת לאחדות.
האמת היא, בחזרה למופע, אם אני זוכר נכון, אתם בעצם התחלתם עוד לפני תוכנית הטלוויזיה, אתם בעצם באתם מהבמה, נכון? בבית ציוני אמריקה היה דבר שקראו לו הקומדי סטור.
נכון, נכון מאוד. התחלנו מבמה, כל אחד הגיע עם איזה מופע שלו, של סטנדאפ שלו, או איזושהי הצגה כזו או אחרת. צביקה, למשל, ז'וז'ו היה דמות כבר מגובשת. איתי ואני עשינו יותר סטנדאפ, וכל אחד היה לו ככה, ובתוך חבורה של כ-15, נותרנו בסוף חמישה, והחמישה האלה פשוט התחלנו לכתוב קטעים, מהר מאוד נגמרו הקטעים שאנחנו עשינו בעצמנו, מהרפרטואר שלנו שהיה לבמה, ואז התחלנו לחדש ולכתוב ולייצר, ואז נוצרו דמויות חדשות, ובאמת שירים, השיר ששמעת חם ויפת איכשהו, אנחנו תמיד התביישנו, כי במשרד שלנו היו הרבה אומנים וזמרים, ואנחנו זכינו פתאום בתקליט פלטינה, כשאתה יודע, על שיר כזה, חם ויפת, הסתרנו אותו, והיו פחות נעים, תלינו את זה בכל מיני מקומות חבויים כאלה, אבל כן, השיר הזה זכה בשיר עשור לדעתי בזמנו.
לא, זה מטורף לגמרי, ואתה... האמת היא שיר מצוין, גם ככה, אבל אתה יודע, למשל הייתי צריך להסביר לצוות היותר צעיר פה בתחנה, כשהשמענו את השיר פעם קודמת, שהייתה פרסומת למוגזם, מוגזם, מוגזם, זה לא סתם היה...
יפה, נכון מאוד. אגב, אני שידרתי לפני, לא יודע, קצת פחות, שידרתי קצת ברדיוס, באיזו תקופה שם החבר'ה היו על הכיפק, אנשים מאוד אדיבים ונחמדים ויצירתיים, זה היה עוד בתקופתו של פלטו שרון, עליו השרון.
כן, כן, יש פה, יש פה, יש פה אווירה נהדרת, ובגלל זה אנחנו מתלהבים, אתה יודע, גם ממה שקורה עכשיו ומה שקרה בעבר. אגב, בערוץ הילדים היו גם השירים האלה שהם שירים, עזוב אפילו חכם בשמש, אתה יודע, וזה סימן בשבילי למשל, שהלוואי שישדרו אותו בפריים טיים בכל ערוץ היום ויגידו לכולם, אתה יודע, זה משהו שאתה מעלה במופע גם כן, את השירים האלה?
בהחלט, אני מעלה ממש את כל היתי ערוץ הילדים, גם זה סימן בשבילי, ערוץ הילדים זה אנחנו באיזה גרסה חדשה, דווקא אני גם שיר שעשינו לא מזמן חידוש, כמה ככה פרושי ערוץ הילדים בשעתו, זה דווקא אני מוכן לשנות, דווקא אני רוצה לעשות, שזה כל אחד יכול לעשות את זה, חכם בשמש אנחנו שרים, כסדה בראש טוב, שזה לעתים שאז מיטב היוצרים, תשמע, יש פה כאלה של חין ארקדי דוחין ושמולי קנויפלד, ודני רייכנטל שעשה את היי הוגו היי ומלא לעתים, ודנה שץ כתבה, באמת כותבים מעולים, אנשים מעולים, גם בזמנו ביצעו איזה חמי רודנר וקובי עוז, ועוד ככה הרבה אנשים טובים שעסקו אז חוץ מבתוכן עצמו, שבאמת היה תוכן כמו שאתה מתאר של לאהוב את האחר, לעשות בשביל האחר, לשמור גם עלינו בשמש, חכם בשמש, וכאלה, היו גם באמת טובי היוצרים שעסקו בלחנים ובמילים. כן. ואנחנו עושים את זה על הבמה עם להקה שנקראת הפרויקט המקומי שחברתי אליהם יחד, ואנחנו נותנים ברוק אנד רול, וגם בסטנדאפ, וכמובן עושים האחרונים של המדען הצרפתי, זה עם רובי דואניה, זה חם ויפת,
כן.
אסף אשתר, וטל, שריתי את שירי ערוץ הילדים, והיו הרבה הפתעות, זה באמת מרגש, זה בשמונה באוגוסט, יום שלישי, אם לא אמרתי, זאפה הרצליה.
נהדר, ואני מניח שיהיו גם אחרי זה, בהתאם להצלחה ולהמשך, אני מניח שיהיו עוד, וקיץ זה גם כן, זה דבר נהדר. אתה גם בחרת לעשות איזה סוג של שירות לאומי עכשיו, והתנדבת למועצת הקולנוע. אני יודע, ברוח, זה סימן בשבילי, ש... מציע לכולם לקחת אוויר, כי היו שהתנפלו ואמרו, רגע, אתה מזוהה עם הימין, ומה פתאום מזוהה עם איש ימין? אז קודם כל, ברכות על זה שאתה מתנדב לשירות לאומי. ודבר שני...
הרבה אנשים לא ידעו שזה באמת מתנדבות. כשפנו אליי בהתחלה במיידי, אמרתי, מה אני צריך את זה? זה גם חייב אותך 4 שנים לא לביים בקולנוע ולא ליצור. אתה לא יכול להגיש כיוצר שום תוכן שיזכה לאיזושהי תמיכה. מהמדינה, וכשאמרתי מה אני צריך את זה, וזה אומר, ככה כשבאמת, לאור העובדה שאין פה תשלום, ולאור העובדה שזה ועדה של 20 איש, וביקשו גם את הקול שלי בפנים, אז אמרתי, אם אני יכול לתרום, וגם, אומרים, מה לי תלך חוגר כמפתח, אני יכול מחר לעבור לשם ולראות שזה, אין לי את הכלים לעזור שם, אני מקווה שכן.
אתה מבין קהל, ואתה מבין, ואני מקווה שאתה מבין חשיבות הקולנוע הישראלי, כי זה בסוף משהו שצריך להמשיך לתמוך בו, ושיהיו בו את, אתה יודע, מגוון הקולות והכל, אני חושב, זה המתנה הכי גדולה שאתה יכול לתת, זה רק לתמוך בקולנוע, כי הוא נדבך חשוב בתרבות שלנו. אז אתה יודע...
כן, באמת, כן, העניין הפלורליסטי חשוב, אני מכיר את היוצרים, אתה יודע, יש לי חברים מכל כתבי הקשת, ורק אתמול צילמתי מגיורא חמיצר, סדרה של רוני וטום, שעולה בניקולודיון. כאילו אנחנו כל הזמן נפגשים מכל, ועל הבמה ועל הסט, ומאחורי הקלעים כולנו, כמו במזנון הכנסת, אתה יודע.
זהו, אז לך ולכל...
שמחים ביצירה, וזה בסדר שכל אחד יש לו את דעתו, זה עם ישראל, תמיד היינו כאלה.
כן, לי יש גם...
לעשות זה בצורה נכונה.
יש לי חששות לגבי סכומים שיושקעו בטלוויזיה, אז כמה חשוב להשאיר את הקולנוע לפחות כמשהו שממשיך לעבוד וליצור, ואגב, לתת גם הזדמנות לחדשים, ו... טוב, אתה שם.
נכון, אני כמוך מכיר שהיה כך הרבה שנים בענף,
צריך.
הרבה סדרות, סדרות בעלות שם, שאחר כך התוו איזשהו ערך בתרבות, ואנחנו פה לתקופה קצרה עושים כל מיני דברים, משתדלים באמת לתרום ולעשות, ו... בתקווה שזה יעשה טוב, שזה ייגע באנשים ולא יפגע חלילה במישהו, זה באמת העניין.
אז גיל ססובר, ברכות על זה ובחזרה למופע, ברכות על מופע, באופן אישי גם ברכות על זה שאתם גם מביאים את השירים של ערוץ הילדים הערכיים ללא ספק וללא מחלוקת, אתה יודע.
בהחלט, אני יכול להגיד לך רק שזה לא מופע ראשון, אני התחלתי, זה אולי מופע חמישי, התחלתי להריץ כמה וראיתי את העיינות, ראיתי את, באמת את הג'ננה כמו שאומרו של הקהל אחרי זה שהם יוצאים עם תחושה. אמרתי, אני ממשיך ולאט לאט הצטרפו חברים. רובי דואנס הצטרף ראשון, עכשיו ככה גם אסף וטל, שבאמת התחושה של ערוץ הילדים, תמיד אמרתי, גם במפגש הזה שציינת קודם, לרגל 30 שנה, שהיה שם משהו שהזכיר לי כשהייתי מדריך בצופים, בשעתו אני ואתה נשנה את העולם. היה באמת איזה עניין, איך אנחנו, ואני חושב שגם במצב היום, אולי זה נאיבי, אבל כל אחד יש לו משהו טוב לתרום. תסתכל באחר, תראה, איפה אתה מזהה את הנקודות אור? לא רק לרדת עליו ולחפש מה שלילי. זה יותר אמיץ בעיניי ויותר חיוני.
כן, וניפרד, ואתה תסביר לגבי השיר הזה, שיר התרטה, שגם כן היה טירוף והוא שמע ברדיו, ואיך השיר הזה נולד?
כן, השיר הזה מצחיק. הרוב הקטעים שהיו לנו בקומדי זה היה פן אמיתי וטהור מאחורי הקלעים. ומתישהו שהפכנו להיסטריה, אז התחילו האומנים לחזר ורצו לעשות איתנו כל מיני שירים וקטעים. ובאחד הפעמים, זה עוד היה אחרי חם ויפת, שכבר הפך לאיזה להיט גדול, אז באו חבר'ה של אתניקס המתוקים, ואמרו, מה נעשה, איזה שיר נעשה, בוא נחשוב, והתחלנו לחשוב, ואז צביקה אמר לי, תשמע, תמיד היה, מאחורי הקלעים הייתי עושה לחבר'ה בזמן ארוחת הצהריים, אתה יודע, אנחנו... טיל קצר, כזה אפשר לשבת יותר מדי זמן לאכול, אז התחלתי כזה מין, וחרוזים על כל אחד. צביקה אמר לי, תעשה, תראה לזאב את הקטע הזה, לזאב נחמה. וזאב נדלק על זה, ובא למחרת עם לחן כבר לכל הבתים, ולאכול הזה, ורובי ואסף כתבו את המילים, ומסתם צחוק ושטות, כל המדינה עשתה טרטה. וזה אחד הקטעים במופע שלי היום, שהקהל פשוט שולף מפיות, מסובב בידיים, כולם על הרגליים, זה ככה מסכם את המופע, ויש שם שמחה גדולה. והכל זה טרטה, שזה מילים כמעט של ביאליק. טרטה, 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 טרטה.
אגב, מדבק מאוד, אני מזהיר את כולם עכשיו. גיל ססובר, תודה רבה על השיחה. תודה רבה.
שמחתי מאוד, שתהיה שבת שלום.
שבת שלום. אז הנה טרטה קצת.
חותמים שבוע עם יורם מוקני.
טוב, אם לא, מצב לא היה מסובך מספיק, עסקנו פה בתוכנית על המחסור ברופאים בכלל. אנחנו אומרים כל הזמן עיקר בריאות, אבל לא לגמרי מתכוונים לזה כנראה בכל מה שנוגע למשאבים הנכונים ולאופן ניהול של מצבת הרופאים בישראל. נהננו מגל עלייה נהדר מברית המוצות לשעבר בשנות ה-90. זה קצת איפס לנו עלייה חיובית בכלל לעומת הגירה שלילית. אבל עכשיו, לפחות בעקבות תחילת המהפכה, רופאים מאיימים לנטוש את הארץ. האם האיומים האלה אמיתיים או לא? בוקר טוב לפרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור.
בוקר טוב, יורם, מרשה לי לתקן אותך.
כמובן.
לא מאיימים ולא לנטוש.
אוקיי.
יש תופעה רחבה שאנחנו הזהרנו שהיא עלולה לקרות, של אלפי רופאים ורופאות. הם לא מאיימים, הם דרך אגב, רובם גם לא רוצים להתראיין. פשוט הבינו לשיטתם שאין הם לא, אין להם עתיד להם ולילדים שלהם במדינה לא דמוקרטית. הם לא יוכלו לעבוד כרופאים ומדענים לפי האיכות והערכים שעליהם הם חונכו במציאות הנוכחית במדינה, ולכן למרות שיש מחיר כבד לעזיבה, הם מתכננים לעזוב למקום אחר. זה עניין אותנטי מהשטח שעלול גם ללכת ולהחמיר. זה לא רק רופאים ומדענים, זה גם אנשים ממקצועות חופשיים אחרים, שפשוט יעזבו למקום טוב יותר.
כן, וכמו שקורה הרבה פעמים, אלה שיכולים הם אלה שעוזבים ראשונים, ורופאים בוודאי יכולים, הם מבוקשים בכל העולם, ויש להם נכון. תעודת הסמכה. אנחנו נראה את זה גם עם הייטקיסטים. אגב, זה קורה.
זה כבר קורה, זה כן. כבר קורה. כבר היום יש רבים שלא חזרו, למשל בתחום הרפואה, ישראלים רבים, גם אני, נוסעים לתקופה של פלו, של השתלמות עמיתים בחול, ותמיד, וגם לי זה קרה, מציעים לך הצעות מאוד אטרקטיביות להישאר שם, וחלק קטן נשאר והרוב חוזר. עכשיו התמיל הזה משתנה, אנשים מעריכים את השירות שלהם בחול, וכבר היום רבים כבר לא חוזרים.
וצריך להזכיר לעצמנו, מחסור ברופאים זה משהו שהמדינה לא תדע למלא, קשה לייבא ממדינות שכנות, אני אומר את זה בציניות, רופאים, ובטח אפשר לייבא את זה מהודו ומקומות אחרים. ויש גם מחסור ברופאים ברחבי העולם, נכון?
נכון, יש מחסור עולמי ברופאים, בוודאי רופאים טובים כמו הרופאים בישראל. החוסן של חברה נשען על ההון האנושי שלה. ולצערנו, הפגיעה של ההפיכה המשטרית, של שינוי המשטר הדמוקרטי בישראל, פוגעת לא רק בכלכלה ובביטחון, אלא גם בבריאות. ותראה, אתמול התראיין נוירורדיולוג בכיר, דוקטור חן אופמן. יש ארבעה כאלה בישראל. אז הוא עכשיו נוסע ללונדון. איבדנו 25% מהיכולת שלנו בתחום הזה, שהיא קריטית ביותר וחשובה ביותר, למערכת שלמה. זאת אומרת, בן אדם אחד כזה מפעיל אחריו עשרות רבות של אנשים שתלויים במיומנויות שלו. זה אסון, זה אסון. אבל זה רק התסמין. זה התסמין לנזק החמור ביותר בהיסטוריה של מדינת ישראל. אני היום יום ההולדת שלי, ואני חייב להגיד, זה יום ההולדת העצוב בחיי. אנחנו ניצבים בפני איום קיומי על מדינת ישראל. ולצערי הממשלה, למרות שקיבלה את כל העזרות, המשיכה בדורסנות, בביריונות, לפגוע בציבור הישראלי, לעשות את הדברים בחוסר הסכמה, בצורה שהיא ממש עבריינית, והנזק הוא אדיר, והם ממשיכים. מיד כבר לאחר, הם עכשיו הודיעו, שר הרווחה מודיע שלהט"בים לא יוכלו לאמץ, והם ממשיכים לקדם את הנושא של חוסר הכשרה של בעלי מקצועות הבריאות, שזה כמובן נזק חמור לכולנו, שמי שמטפל זה אנשים ללא הכשרה מתאימה, והם ממשיכים וממשיכים, זה נורא, הדרך היחידה זה אם כולנו ביחד, ורוב הציבור בישראל מתנגד לדבר הזה, נביע את המחאה שלנו בצורה לא אלימה, בסוף גם הממשלה או שהיא תתחלף או שהיא תבין שהיא לא יכולה להמשיך בדרך הזאת, כי זה לא מה שהעם בישראל רוצה.
אגב, כדור השלג הזה של עזיבת רופאים, כשחלקנו לא נקבל שירותי רפואה ברמה הולמת, אנחנו לא נוכל להישאר פה גם כן, אלה שיכולים יצאו. יש פה מעגל שוטים, מעגל קסמים, שבעצם ככל שהחזקים עוזבים, אז יותר חזקים עוזבים בעקבותיהם, והספירלה היא מטורפת, אבל בבריאות, כמו שאמרנו, אין דרך למלא את החסר.
נכון, אני רוצה לחדד את מה שאתה אומר, תבין שנניח שעוזבים 10%, ואז העומס על האחרים הוא הולך וגדל, התורים עוד יותר מצטברים, ואז גם הם מרגישים שהם לא יכולים לעבוד בצורה הזאת, וגם הם עוזבים. זה נכון מה שאתה אומר, הכדור השלג הזה, ברגע שאתה עובר זה טיפינג פוינט, הוא יכול לקרוס בבת אחת במערכת שהיא גם ככה על סף קריסה, בגלל ההזנחה הפושעת של מערכת הבריאות מדינת ישראל, של ההכשרה של כוח האדם, של ההתערבות הפוליטית בהחלטות. וכל הזמן שואלים, ואני אנצל את ההזדמנות אצלך, אומרים, אוקיי, אבל מה קשור ביטול עילת הסבירות? למה זה כל כך נוגע בכם? אז תראה, אני הייתי בבית הדין לעבודה השבוע, ישבתי לצידו של השר ארבל, והוא בעצמו הודע בבית המשפט, וגם דיבר איתי, כן? הודע שבכלל הממשלה, בגלל שזה עבר כהצעת חוק פרטית, לא קיבלה בכלל את התייחסות משרד הבריאות. אם היא הייתה מקבלת התייחסות משרד הבריאות, היא הייתה מבינה שהעובדה של שר הבריאות היום בישראל, יש סמכויות מאוד מאוד נרחבות. הוא קובע מה מוגדרת כמחלה מדבקת, הוא קובע את תנאי העבודה של הרופאים, הוא קובע מי יהיה מנהל בית חולים, הוא יכול לקבוע דברים מאוד גורליים. אם הוא לא כפוף לסבירות, אז אפשר מחר למנות מנהל בית חולים שהוא לחלוטין לא קשור לתפקידו, אפשר לא לכנס את ועדת סל התרופות, אפשר לשנות, לקבוע תקרת שכר לרופאים, זה לא הדבר הכי חשוב, אבל זה פשוט עוד דבר שיגרום לרופאים לעזוב, ואפשר לקבוע מי יקבל טיפול ומי לא יקבל טיפול בדרכים הרמומיות, כמו שעושים עכשיו עם תלושי המזון, שקיבלו אותם ככה, שהם נותנים תיעדוף לחרדים ופחות תיעדוף למשל לערבים. אז הדברים האלה הם לא מאפשרים לרופאים לממש, ולא רק רופאים, כלל עובדי הבריאות, לממש את שבועת הרופא, לממש את העקרונות של צדק, שוויון ועזרה הדדית. ולכן ההתקוממות כל כך חזקה של רוב גורף של אנשי הבריאות בארץ.
אני חושב שגם חלק מלהסביר את המצב הוא לבוא ולהגיד, עזבו עכשיו אם יש השלכות לעילת הסבירות או לא, עצם זה שרוב הרופאים מרגישים שיש, עצם זה שהם מרגישים, בלי להתווכח, עצם זה שהם רוצים לעזוב, עצם זה שרופאים חדשים לא יחזרו לפה, זו התוצאה של הדבר הזה, וזה משהו שאנחנו נרגיש שזה היטב. אני חושב איתך בכל רם, אני פעם התגרתי בעבר, אמרתי, אני רוצה לראות את חבר הכנסת שמגיש הצעת חוק, שלחבר כנסת או שר אסור לקבל עדיפות בטיפול רפואי, מה שנקרא פרוטקציה, כי אני לא רואה אותם יושבים איתי במיון או בתור בקופת חולים.
אתה נוגע בשתי נקודות קריטיות. האחת זה שהממשלה היא לחלוטין מנותקת ולא מקשיבה. שליח של הממשלה, מנכ"ל משרד הבריאות בר סימנטוב, יזם כנס חירום והופיע בפני הרופאים, רק שהוא לא נתן להם לדבר, והוא לא הקשיב מה יש להם להגיד, הוא רק נזף בהם, כן, ואמר, תתעלמו מרעשי הרקע. זה רעשי רקע? הרס מדינת ישראל, חורבן מערכת הבריאות בדמוקרטיה, זה רעשי רקע? כמה זלזול, כמה ניתוק אפשר מהצוותים בשטח, בן אדם שהוא בעצמו מעולם לא טיפל בחולים. עכשיו, מה שאתה אומר, ראינו עכשיו עם ראש הממשלה נתניהו, שקיבל את הטיפול המסור והטוב ביותר מצד אנשים שלא תומכים בכלל במדיניות שלו, בניגוד לכל השקרים, כן, כאילו מישהו, להפך, אנחנו נחמים על הזכות לטפל בכל האנשים בצורה שווה וטובה, אבל נבחרי הציבור, כמו שאמרת, הם מנותקים, כי כשהם יש להם בעיה רפואית, הם לא מחכים שעות בתור במיון, הם לא מחכים שעות לתור לנוירולוג ילדים בשביל הילד שלהם, כפי שכולנו חווים. והדבר הזה מייצר חוסר הבנה של המצוקות של הציבור ושל מערכת הבריאות, וזה נורא, ואני באמת חושב שאנחנו, וכך אנחנו, יש הרבה קלות כאלה, כן, צריכים להפסיק עם הפרוטקציה בטיפול הרפואי. די, מספיק עם הפרוטקציה לפוליטיקאים המקורבים, הם צריכים לקבל טיפול כמו כולם, אולי אז הם יבינו יותר טוב את המצוקות של מערכת הבריאות.
אכן, כן. פרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור, קודם כל בהצלחה במשימה הלא פשוטה הזאת של להשאיר פה את טובי הרופאים בישראל. כן, אתם, אין ספק שאתם תובילו, אני מניח.
ואני אחדד שלמרות הכל, לי יש תקווה, אני מאמין בכוח העצום של העם בישראל, ולכן אני, אין לי ארץ אחרת, אני לא מתכוון לעזוב, אני מתכוון יחד עם חבריי, עם 8,000 חברי החלוקים הלבנים ורבים אחרים, להיאבק למען הדמוקרטיה בישראל, למען החברה בישראל, וגם למען המטופלים שלנו.
תודה רבה, פרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור. תודה רבה.
תודה, יום טוב.
במעבר חד, אבל לא לגמרי חד, כי אתם תכף תבינו למה, נדבר על טבריה, וטבריה יכולה הייתה להיות גן עדן, יש לה כינרת שאפילו מלאה בשנים האחרונות בזכות ההתפלה, יש לה היסטוריה מטורפת, אני חושב שהיא הוקמה בדיוק לפני 2000 שנה על ידי טיביריוס. אחת מארבע הערים החשובות ליהדות, שכן במרכז ליהודים, רבי עקיבא ויוחנן בן זכאי, וקברי צדיקים והנוצרים גם חשובים שהכינרת היא משהו, וכנסיות ועשרות בתי מלון, אבל היא לא במצב טוב, הרבה מתחת לקו האדום, ולא רק בגלל שהיא בגובה של מינוס 200 מטר מתחת לאדמה. סדרה חדשה, טבריה, מתחת לקו האדום, של היוצרת קרין קיינר, תעלה בכאן 11 בשבוע הבא. אני חושב שאומרת הכל על העיר, אבל אולי מדברת הרבה על גם מה שאנחנו מתמודדים בימים טרופים אלה. בוקר טוב לקרין קיינר.
בוקר אור,
יורה, מה שלומך? כיף לדבר איתך, נו, ידעתי שתביאי לנו עוד איזה סדרה. כמה שנים עבדת על הסדרה על טבריה?
5 שנים.
אז מ-2018 עד הלום, פחות או יותר?
כן, בערך, זה סוף 2018, זה יותר 2019, אבל כן, בערך, כאילו מאחרי הבחירות.
אז אני צפיתי בפרק הראשון לפני כולם, כל המאזינים יוכלו. והפרק הראשון מטפל בתופעה המרתקת שקוראים לה רון קובי, אבל לא רק הוא, אלא בעצם על כל מה שקורה בעיר, ומה שהפוליטיקה עושה לעיר הנפלאה הזאת, אני לא יודע להגיד נפלאה אפילו, כן.
היא יכולה להיות עוד יותר נפלאה.
כן.
בול, כמו שאמרת.
איך מתעדים 5 שנים? כלומר, איך מלווים את זה? מה, מדי פעם קופצים?
מה שקרה זה שאני בעצם פגשתי את רון עוד לפני שהוא נבחר, ופשוט... פשוט לא יכולתי לתעד את ה... כאילו, מהרגע הראשון כבר הבנתי שהוא דמות טובה ושמאוד קריזמטי וסוחף, והבנתי שיכול להיות פה סיפור מעולה לסרט, אם הוא יבחר ואם לא יבחר, הם מההתחלה אמרו שהם יבחרו ברוב מוחץ, אבל הייתי בשמירת הריון, הייתי בהיריון בסיכון גבוה, ואמרו לי, את לא זזת לשום מקום, כזה שחררתי את זה, אבל המשכתי לעקוב, וקלטתי שיש שם דרמה הרבה יותר גדולה, וכבר שהוא כאילו איזה חודשיים כזה אחרי הבחירות, אז כזה חזרתי לעקוב מחדש, יצאתי מהשמירת הריון, ובעצם באמת היה תיעוד צמוד לכל אורך התקופה שלו, עד אחרי ההדחה, גם בקורונה, גם אחרי קצת הקורונה, אבל תיעוד של 5 שנים זה תלוי גם במה שקורה, מכיוון שזו סדרה דוקומנטרית ודוקו שקורה כרגע, אז אתה חייב להיות על זה. עכשיו, זה ברור שאתה גם מבין בזה שזה נורא קשה, וזה הרבה ימי צילום, וזה לא פשוט, וגם מתי תהיה בדיוק שתהיה הדרמה. אז גם יש הצלם הראשי, גלעד רשף, הוא מהצפון, ובאמת זה היה מאוד נוח שכל פעם שקורה איזה משהו, ואני יודעת שקורה, אפשר להקפיץ אותו, והוא ירוץ, וזה היה מדהים. באמת, זו הייתה עבודה מאוד לא פשוטה, אבל הצלחנו לעשות את זה.
ותזמון זה עניין של טיימינג, כמו שאמרו חכמי הספור, ובעצם הסדרה הזאת עולה כשצפייה בה ברור לגמרי מעלה הרבה תובנות בראש של מה שקורה פה עכשיו, שהאם טבריה בסך הכל לא מייצגת את כל מה שקורה במדינה הזאת, פשוט היא איזו הקדמה למשהו שעלול לבוא. הרגשת את זה כשערכת את הפרקים לקראת השידור?
האמת היא שזה מדהים, כי ברור שאף אחד לא צפה את מה שיהיה פה השנה, ואני ראיתי, את כל מה שקורה השנה ראיתי בעצם לפני 4 שנים בטבריה, וגם מעניין שרון תמיד כל הזמן אומר, טבריה היא מראה של כל ישראל. וזה היה בכל מיני דברים קטנים, ואתה יודע, אתה מצא את דברים, ואתה אומר, וואי, יש פה דברים שהם מלאים בהומור, וזה מאוד מזכיר את אפרים קישון, וזה היה, אתה יודע, זה היה כזה חלק מהזמן, הרבה אדרנלין, אני עוצרת דוקו, אני אוהבת לרוץ לתוך האש, ומצד שני גם הרבה הומור, ואנשים חמים, ואתה יודע, נלחמים על הבית, ופתאום אתה מוצא את עצמך בסיטואציה שאתה עורך סדרה, אתה לכל אורך השנה האחרונה, והכל קורה במקביל, ואתה לא מאמין שהדברים האלה באמת קורים, כאילו אין ספק שאני מבחינתי טבריה, אני כתל אביבית, וכזה, שבאתי לטבריה, אמרתי, טוב, אני הבועה כבר מנוצצת לבחינתי, כאילו, יש הרבה אנשים שלא מבינים את זה, אבל זה כבר שנים, בכל הארץ. אנחנו במין סוג של מלחמה שקטה שאף אחד לא יודע עליה.
כן.
אבל יש פה 2 מדינות, ואנשים שלא חושבים אותו דבר, ויש אנשים שאני באה מתל אביב, אז אני יכולה להגיד בועה תל אביב, ואת יודע, טבריה פתחה לי את העיניים, אין ספק. אף אחד לא צפה שזה מה שיהיה. ואני יכולה להגיד לך ש... בטח על ה... ככל שאנחנו סוגרים את הפרקים עכשיו, אני... לראות את זה, זה קשה. זה לא קל.
כן.
זה פחות מצחיק אותי מה שהיה. תחשוב שגם בפרקים הבאים, קובי הרי עצר לבגץ, נגיד משרד הפנים, הוא ניתח באחד הבגצים, ואתה יודע, יש אחת הדמויות שאומרת, זאת הדמוקרטיה במיטבה, ואנחנו רואים מה קורה פה באחרים.
כן, והרצה הגורל, וגם ועדה קרואה, ויושב ראש ועדת קרואה, שאחרי זה יש תיקון בחוק כדי שהוא יוכל לרוץ לבחירות עכשיו, אז יכול להיות שיש לך סדרת המשך בקלות.
שתבין שאנחנו בבגץ, בדיון בבגץ, יומיים לפני השידור של הפרק הזה.
כן, אז תפקידם של היוצרים דוקומנטריים זה לשים מראה ולתאר תופעות, וזה מה שהיא צריכה לעשות כדי שאנחנו נראה מה קורה. אני טוען שנים שירושלים היא מיקרוקוסמוס של מה שיקרה במדינה, אבל כשראיתי את הסדרה ואת הפרק הראשון שאני צפיתי בו, אמרתי, טבריה זה אפילו יותר, כי רואים גם מה המחלוקות הפוליטיות בתוך העירייה עושות, כאילו החוסר שיח הזה. ובחרת גם דמויות, שזה צריך טיפוס, נכון? לסדרה דוקומנטרית צריך בסוף טיפוסים.
כן, צריך סיפור. דמויות שאתה רואה שהן בתהליך כלשהו, שהן בצומת כלשהו, שהן צריכות לעשות בחירות. אני הרגשתי בשביל שזה יהיה סיפור גדול, שצריך את הצד השני. לא הייתה סדרה אם לא היה את הצד השני. עכשיו, הצד השני, שמעון כהן הוא הנציג מהצד השני בעצם.
כן.
ו מה שיפה בשימון, שזה לא הגיע מהמקום הפוליטי, זה הגיע ממקום אישי. וכאילו, הוא איבד את הפרנסה, אז הוא החליט שהוא ייתן לאיזה מסע נקמה, מתוך זה שהוא איבד את הפרנסה, והוא חשש לבית שלו ולמשפחה שלו, אז משם זה הגיע, שזה גם יפה, כי גם את אלרון הוא רק לרשות העיר ממקום אישי. מה שיפה בדוקו, שאתה בא לספר סיפור של האנשים, אז יש לזה מסגרת, זה יכול להיות המון מסגרות, ופה זה באמת המסגרת הפוליטית, אבל אתה רואה שבסופו של דבר זה סיפור אישי של אנשים ותהליך אישי שהם עוברים.
וכשיצאתם לדרך, חברת ההפקה קזינה, תקשורת ואת, לא חשבתם שמישהו צריך לקריין, נכון? זה פשוט להביא את הדמויות והם יספרו את הסיפור.
אני חושבת שמ-day one, זה היה ברור שגם אני בדרך כלל יותר יוצרת שבאה ואוהבת לספר, תראה, השראה שלי הרבה פעמים באה מסרטים וסדרות עלילתיות, לאו דווקא מדוקו, ואני אוהבת לספר סיפור של הוא בהווה ואיך אני מספרת אותו, לחשוב איך מספרים את זה, איך מספרים את זה, איך אני מביאה את הסיפור שלו, איך הוא יספר במילותיו הוא את הסיפור שלו. ואפילו לא רק ברעיון, וברור שיש רעיונות, אי אפשר להתחמק מרעיונות בדוקו, זה הגיוני, אבל שיהיה את הסצנות, להיות נוכח בסצנות שהן קורות, וגם, אתה יודע, זה לא רק להיות נוכח בזמן ובמקום הנכון, אלא גם להבין עם הדמויות, איך הדרך שלהם, העלילתית שלהם, האישית שלהם, תביא אותך כיוצר להיות במקום הזה שזה גם קורה.
כן.
זאת אומרת, אתה צריך ללמוד, ואולי לראות תחקיר, או להבין את הדמות, בשביל להבין איפה הנקודות הנכונות להיות בהן, ואולי גם תוך כדי סצנה להציף את השאלות הנכונות מול הדמויות עצמם, ואז הן חושבות בעצמם על דברים, וכבר, אתה יודע, זה אחד מול השני. זה מאוד חשוב לי תמיד, בדרך כלל, ואני חושבת שמההתחלה הבנו, גם אני וקסטינה ביחד, זה טיפי ביידר, בטח מכיר אותה, היא ראש מחלקת הדוקו שם, אז הבנו שזה ילך וזה ייבנה ככה לחלוטין.
והנה, זה
לא ראיתי דרך אחרת.
עוד דוגמה גם לחשיבות היצירה והיצירה דוקומנטרית לנו כחברה, וזה נורא חשוב גם למקבלי החלטות בעתיד, לא משנה אם אתם ימין או שמאל, או אמצע, פשוט יצירה דוקומנטרית היא מסמך מאוד מאוד חשוב, שמביא הרבה מאוד תובנות על החיים שלנו פה ועל מה שצריך להיות. קרין קיינר, היוצרת של הסדרה טבריה מתחת לקו האדום, שעולה בכאן 11 בימי שלישי, החל מהשבוע הבא. טבריה מתחת לקו האדום זה תרתי משמע, אפילו תלתי משמע.
וואי, תודה.
תודה רבה.
תודה רבה, ומקווה מאוד שהרבה אנשים יחשבו אחר כך.
ובטח, השיר הבא זמזם לך בראש הרבה כשעשית הסדרה, כי את רוצה לנסוע לטבריה. אז הנה מיכה שיטרית.
תודה. היו הרבה כאלה.
כן. אז הנה מיכה שיטרית. את רוצה לנסוע לטבריה.
חותמים שבוע עם יורם מוקדי, רק ברדיוס 100FM.
אז אם שיטותיי ברחבי הרשת היו מדויקים, אז היום, 28 ביולי, לפני 100 שנה בדיוק, החליט מוזיקאי יהודי רוסי, מרדכי גולינקין, הוא היה מנצח בבית האופרה בסנט פטרסבורג, להקים בית אופרה עברי, בתחת השם האופרה הארץ ישראלית בתל אביב. אותו מוסד נסגר, אחרי זה קמה אופרה ישראלית שנסגרה לפני כ-40 שנה, אבל תחתיה, אחרי כמה שנים, קמה מי שנודע כאופרה הישראלית החדשה, היום כבר ידועה כאופרה הישראלית תל אביב יפו. בוקר טוב למנכ״ל האופרה הישראלית צח גרנית.
בוקר טוב יורם.
אז אני מקווה שההיסטוריה מדויקת, אבל אין ספק שהיו פה הרבה מאמצים להשאיר פה אופרה בארץ ישראל, מדינת ישראל.
נכון, ולסיפור המדויק שסיפרת, יש אפילו עוד איזה תוספת אחת שקרתה לפני ההופעה הזאת ביולי 1923. אותו גולינקין שמע על הצהרת בלפור ב-1917, והחליט שאם הולכים להקים מדינה יהודית בארץ ישראל, לא יכול להיות שלא יהיה בבית אופרה. והוא אפילו עשה קונצרט וגייס כספים בשביל, ברוסיה, בשביל להקים בית אופרה בארץ, יצא למסע גדול, לשתום אתה בדרך, והכל בשביל להגשים את החזון של אופרה ציונית.
זה סיפור חזק מאוד, ואופרה בכלל זה משהו שיש ציבור, אני חושב שזה כמו מרציפן וכוסברה, או שהם מאוד אוהבים את זה או שלא אוהבים את זה, ויש ציבור שלא ניסה, אני חושב, באמצע. אתה מרגיש שכאילו האופרה הישראלית זה משהו שהוא מכוון לקהל מאוד מאוד מובהק מסוים, או שבעצם יש פה פוטנציאל הרבה יותר גדול מבחינת הקהל?
מעבר לזה שיש לו פוטנציאל גדול, הוא גם מממש את הפוטנציאל שלו. ההופעות שלנו הן נוטות להיות סולד אאוט. אנחנו עושים כמה שאנחנו יכולים. צריך להבין, להפקת אופרה זה דבר מאוד מאוד מורכב. אתה מביא המון אנשים, גם מהארץ, גם מהעולם, בשביל לעשות את זה. אתה מביא אותם לתקופת זמן מוגבלת, ואנחנו מוכרים את הכרטיסים, הקהל נוער, עם תגובות מלוות. אני מסכים איתך שיש כאלה שגם לא אוהבים אופרה, כמו כל דבר, שיש כאלה שאוהבים יותר ואוהבים פחות, אבל אחד מהם שהכי כיף לנו לגלות זה מה קורה כשאנחנו מביאים בני נוער לראות את ההפקות שלנו, ואנחנו מדברים על אלפי תלמידי תיכון שמגיעים כל שנה, והתגובות שלהם זה הדבר הכי מחמם לב ומשמח. הם יוצאים עם עיניים נוצצות, הם בדרך כלל כאלה שעוד לא גיבשו עמדה, הם בדיוק בשנים האלה שבהן הם צוברים את ה... יוצרים לעצמם את הטעם המוזיקלי שלהם ואת הטעם התרבותי שלהם, וכשהם רואים מה קורה על הבמה של האופרה ובינים שכזה דבר הם לא ראו בשום מקום אחר בארץ או בחיים שלהם, הם בדרך כלל מתאהבים.
כן, ואני יודע, ראיתי את זה בפארק, אני חושב, זה 2017-2018, שבעצם עיריית תל אביב יחד איתכם, אני חושב שזה היה נבוקו, ההופעה האחרונה שראיתי בפארק, פתחו את זה ובאו המונים, וראיתי שם קהל מאוד מאוד מגוון, לא הקהל שהייתי מצפה. אז מה שנקרא, ברגליים הם הצביעו, יש לכם עוד אירוע כזה, נכון? מדאם בטרפליי בפארק?
נכון, בשבוע הבא, בפארק מגיעים בדרך כלל משהו כמו 30 אלף איש, שהם בדיוק לא אלה שיבואו ויקנו כרטיסים וזה לבית האופרה, אלא כאלה שרוצים לענות מהאווירה הזאת של אפנינג גדול בחוץ בחינם. וביום חמישי הקרוב אנחנו עושים הפקה של מדאם בטרפליי, שיש בה, היא תובל על ידי מנצח ישראלי דן אטינגר ובמה ישראלי מאוד מוכשר גדי שכטר, שעושה, הוא אחראי על הבימוי של ההפקות שלנו בפארק, עם צוות של מעצבים ישראלים וזמרים ישראלים לצד גם מהעולם. ואולי זה הקשמה הכי יפה של החזון הזה שדיברנו לפני 100 שנה, תחשוב, הוא הגיע לארץ ישראל, אותו מרדכי גולינקין, לא היה פה כלום, ממש שום דבר, לא הייתה שום תשתית לאופרה. והיום יש כאן זמרים ישראלים מדהימים שמופיעים גם בארץ ומופיעים גם בבתי אופרה חשובים בכל העולם, ויש במאים ויש מעצבים ויש מנצחים ישראלים, וזו אולי ההגשמה הכי יפה של החזון הציוני האופראי.
לגמרי, וגם להגיד שיש גם הפקות מקור בעברית. הדילמה הזאת של לעשות הפקת מקור לעומת לעשות הפקה בשפת המקור איטלקית, היא קיימת כשאתם חושבים לעלות אופרה חדשה?
אנחנו תמיד מעלים בשפת המקור. היה תקופה גם בארץ, אדיס דה פיליפ בהתחלה, הם עשו תרגומים לאופרה, יש כל מיני בעולם מקומות שעוד ממשיכים בדבר הזה, אבל באופן גורף היום כשיש תרגום לאופרות, אין צורך, יש כתוביות מעל הבמה, אין שום צורך לשיר בשפה שאיננה שפת המקור. אבל אופרה היא ז'אנר אומנותי שקיים כבר למעלה מ-400 שנה, והוא כל הזמן מתעדכן ומתפתח ומשתנה. תחשוב שלפני 120 שנה אנשים באו לראות את מדאם בטרפליי, הם לא ידעו מה זה מדאם בטרפליי, זה לא היה איזה משהו מוכר, הם באו בשביל לראות אופרה חדשה של פוצ'יני. וחשוב להמשיך ולכתוב אופרות חדשות, בכל העולם כותבים אופרות חדשות, וגם אנחנו כל שנה מעלים יצירה חדשה בעברית, כי זה חלק מהתרומה שלנו לפיתוח של הז'אנר הזה, ולתת את התרומה הישראלית, העברית, לעולם של האופרה.
כן, וחובבי אופרה מסוגלים לשמוע בעברית? כלומר, זה משהו שעובר? לקחנו זמן, אתה יודע, עד שהצלחנו לראות דרמות בשפה העברית, בטלוויזיה, לקח זמן, עד שזה נעשה כמו שצריך. הקהל, כאילו, זה עובר בסדר בעברית?
זה מעניין, לוקח זמן, תמיד, אם אני אומר לך על, על הופקות אחרות שאנחנו מוכרים כמעט את כל הכרטיסים מראש, אז כשזה דברים חדשים אז הם מחכים הרבה פעמים הקהל, לראות אוקיי מה יגידו, ואז ברגע שהם שומעים כבר אחרי החזרה הגנרלית, וואו זה מדהים, יש הצפה, זה מה שקרה לנו לדוגמה עם האופרה שעשינו על הרצל, לפני חודשיים וחצי, ובהתחלה עוד למחירות אנשים עוד ככה אמרו בוא נחכה נשמע מה אומרים, ואחרי זה כבר לא היה אפשר להציג כרטיסים, והוספנו עוד הופעות בנובמבר כי היה ביקוש מטורף לכרטיסים למופע הזה. וחלק מעניין הוא באמת לבנות את יחסי האמון, שאנשים ידעו שכשאנחנו הולכים לעשות אופרה בעברית הם יגידו אוקיי וואלה זה מסקרן אותנו, זה מעניין אותנו, בדיוק כמו אותם אנשים שבאו לראות בפעם הראשונה הופעות הבכורה של האופרות של ורדי או של פוצ'יני ויצאו נלהבים. ואני חושב שאנחנו היום יש כוחות בעיקר בתחום המוזיקה נפלאים בישראל, מלחינים מדהימים שכותבים מוזיקה יפהפייה, ויש סיבה טובה לבוא לשמוע אותם.
כן, ויש לזה גם השפעות רוחב למי שעוסק באופרה, וזה משפיע על תחומי מוזיקה אחרים גם כן, זה לא גטו. הכרטיסים שאנחנו קונים, הם לא מממנים את כל הפעילות, אני מניח שאתם צריכים מקורות הכנסה נוספים, כי אופרה זה דבר מאוד מאוד יקר. איך זה עובד?
אם נחזור עוד פעם להיסטוריה, כל הניסיונות הקודמים, היו שלושה ניסיונות להקים להקת אופרה בארץ, מגולינקין ואחרי זה בהמשך, מקלברי ועדיס דה פיליפ, וכולם נכשלו בגלל שלא היה באמת מימון ציבורי כמו שצריך. בכל העולם, אופרה היא לא עסק כלכלי, היא לא יכולה להיות עסק כלכלי, אתה מביא מאות אנשים בכל ערב, רק כדי לקיים את המופע, מהנגנים בתזמורת והזמרים והמקהלה, ורקדנים וכל אנשי התפעול מסביב, כי זה תפעורות ענקיות ומאוד מאוד מורכבות, וזה באמת מאוד אנשים, ואין שום ז'אנר אומנותי שמעסיק כזאת כמות בערב אחד, וזה לא יכול לעבוד בלי מימון ציבורי, ולכן המדינות בכל העולם עושות את זה. ואני חייב לומר, שמח לומר, שגם משרד התרבות וגם עיריית תל אביב מאמינים באופרה, מבינים את החשיבות שלה כז'אנר בינלאומי, כמוסד שמקיים יחסים עם בתי אופרה בכל העולם, מנצחים ובמאים מכל העולם, והם תומכים בנו ועוזרים לנו, ובזכות זה אנחנו מצליחים להמשיך ולקיים את ההפקות שאנחנו מעלים, ו... שוב, בשיתוף שושבי פעולה עם בית האופרה, הקובן גרדן בלונדון, או עם וינה, או עם ברלין, ולסקאלה במילאנו, זה יכול לקרות רק שהמדינה והעירייה מאמינות בחשיבות של זה.
ואתה יודע, היה פעם ראשון תרבות וכל מיני פעילויות כאלה של חיילים, זה משהו שאתם רואים גם צורך לחבר קהל צעיר בפעילויות יזומות?
חיילים מגיעים, נכנסים אלינו בחינם,
יפה.
אנחנו מאפשרים כניסה וחינם, זה חשוב לנו, חיילים על מדים, זה חלק מהתרומה שלנו לצהל. ויש לנו מועדון צעירים מתחת לגיל 35 שמונה כבר יותר מ-6,500 אנשים, והם מגיעים בהמוניהם, זה כיף נורא לראות את זה. אני יכול להגיד אם סתם בשביל הסטטיסטיקה, ב-2022 קרוב לרבע, 23% מהקהל שלנו היה מתחת לגיל 35.
ואני חייב לציין, אפשר להתחבר בכל גיל, גם אני התחברתי בגיל יותר מאוחר, אני חושב שגם אתה.
אני רק בגיל 26 באתי פעם ראשונה לאוטופרה, לא היה משהו ממשי לפני זה, באתי בפעם הראשונה ראיתי את נבוקו ואמרתי וואו זה הדבר הכי מדהים שראיתי בחיים שלי, והנה מאז הפכתי להיות מנכ"ל האופרה.
מאז אתה חזק בסם.
לגמרי, לגמרי, נפלתי עמוק.
אז המלצה חמה שלי, צר גנית, מנכ"ל האופרה הישראלית, תודה רבה. אנחנו ניפרד בשיר של קווין דווקא, אבל קווין לא רק שהיה להם אלבום שקראו לו לילה באופרה, הוציאו גם שיר שקוראים לו It's a Hard Life, שהוא מתחיל בכמה שורות מתוך אופרה ידועה בסילה גיובה, ומי שיראה את הקליפ פעם, יראה שממש בנו שם תפורה של אופרה. קווין היא הכי קרוב לאופרה בפופ רוק שיש.
נכון.
צר גנית, תודה רבה.
תודה רבה, יורם.
הנה קווין, It's a Hard Life. כן, אז שינייד קונור אומרת Thank you, אנחנו נגיד Thank you גם כן, הלכה לעולמה השבוע. התוכנית הזאת מתקרבת לסיומה. אנחנו נזכיר שאחרינו הנבחרים, עם שר המדע, חדשנות וטכנולוגיה אופיר אקוניס, עם יושב ראש סיעת המחנה ממלכתי חבר הכנסת זאב אלקין, וגם חברת הכנסת יזמין סאקס פרידמן. נאמר תודה רבה רבה לאורך המוזיקלי של התוכנית הלל אברמוביץ', על ההפקה עידן בשרי ועידן ריבר, טכנאי שידור בשידור האחרון של התוכנית שלו איתנו פה, יוסי פריימוז. יוסי פריימוז, קח את כל מה שקיבלת בתוכנית הזאת ואת החיבוק הענק בהמשך הדרך. אני אורם מוקדי, ניפרד עם The Use Corporation, Rock the Boat. השיר הזה בעצם אומר אל תזעזעו את הספינה כי עלולה להתהפך. תחשבו על זה, הנה השיר.